דאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם.
ברוכים הבאים לדאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם ואתן צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם. אני אלינה שקולניקוב שוורצמן ואני מנהלת את תחום האימפקט בקרן אדמונד רוטשילד. בדאבל אימפקט תראיין אנשי מקצוע בתחום האימפקט, משקיעות ויזמים, ואצלול איתם לעולמות יזמות האימפקט. היום איתנו הילי הירט, לשעבר מנהלת היחידה לשווקים מתפתחים ברשות לחדשנות, ופטריסיה להי אנגל, ממם ראש הזירה החברתית ציבורית ברשות לחדשנות. אז אנחנו בפרק ממשלתי ציבורי היום, עם דגש על הרשות, ופטריסיה, אני אשמח שנתחיל איתך, ותספרי לנו קצת על הזירה מאוד מאוד מיוחדת הזאת ברשות.
אז בגדול, הזירה החברתית ציבורית יש שני תפקידים עיקריים. הראשון הוא איך לחבר את צנת הסטארט-אפים, האקוסיסטם של החדשנות בישראל, לאתגרים חברתיים וציבוריים, איך לייצר טכנולוגיות שנותנות מענה לאתגרים כאלה. והשני הוא האתגר הגדול של הון אנושי להייטק. איך אנחנו בעצם נותנים מענה לפער בין הביקוש לעובדים מיומנים בהייטק, כדי שהתעשייה הזאת תמשיך לגדול ולהתפתח, לבין ההיצע.
ובמסלול הראשון בעצם יש כמה תתי מסלולים, נכון? יש את עזרטק ועוד כמה מסלולים, אני אשמח אם תפרטי עליהם.
אז במסלול הראשון אנחנו מסתכלים, אנחנו גם מפתחים מסלולים ותוכניות תמיכה, אבל אנחנו גם מסתכלים בצורה רחבה על תעשיית האימפקט בישראל, אני אפרט בהמשך. לגבי המסלולים הקיימים, יש לנו מסלולים שבעצם בנינו בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה אחרים, שהם בעצם נושא האתגר. אני אתן דוגמה, באמת הזכרת את עזרטק, שבעצם זה מסלול משותף שלנו ושל קרנות הביטוח הלאומי למענה, לפיתוח של טכנולוגיות מסייעות לאנשים עם מוגבלויות. שם אנחנו בעצם מסתכלים על איך לפתח טכנולוגיות שיעזרו לאנשים כאלה להשתלב בחברה, בעבודה, בלימודים, לכל סוגי המוגבלויות, אם זה שמיעה, אם זה ראייה, אם זה קוגניציה, מוטוריקה. ובעצם יחד איתם אנחנו נותנים מענה לפיתוחים טכנולוגיים לתחומים האלה, עם הבנה שיש כשל שוק ייחודי לתחום הזה, כי בעצם אנחנו מדברים על אוכלוסייה שלרוב מהווה עד 5% מהאוכלוסייה הכללית, ובעצם זה פחות מעניין משקיעים קלאסיים, ולכן הם צריכים תמיכה מיוחדת.
ובעצם במסלולים כאלה אתם מסתכלים על זה שקודם כל המסלול ישרת, או יותר נכון הטכנולוגיות, ישרתו את הקהילה שנמצאת בישראל, ואז ייתו לשווקים בינלאומיים?
כן, אנחנו בעצם עובדים גם עם מטרות הרשות, שהן מטרות של לפתח תעשייה, סטארט-אפים, תעשיית טכנולוגית מצליחה, שכמובן צריכה להסתכל החוצה, כי השוק המקומי שלנו הוא קטן, אבל אנחנו גם רוצים לראות את התוצרים של המו"פ גם בישראל, כי אנחנו רוצים גם לשרת את האוכלוסייה המקומית.
מעולה. אז אם פטריסיה סיפרה לנו על בעצם ההסתכלות הרשות קודם פנימה ואחר כך החוצה, הילי אצלך זה הפוך, אין פנימה, יש החוצה.
נכון, אנחנו בעצם מסתכלים על הזירה הגלובלית, על שווקים אסטרטגיים, אנחנו מבינים שיש תהליכים חדשים שקורים בעולם, שהופכים מדינות ל-early adopters של טכנולוגיות, היום אנחנו מסתכלים על איפה נמצא הגידול בתמ"ג, אנחנו מסתכלים על איפה יש אוכלוסייה צעירה שמחפשת לשפר את איכות החיים שלה ולהביא טכנולוגיות, ואנחנו רואים שהרבה מזה קורה בשווקים המתפתחים.
תגידי במילה רגע רק מה זה שווקים מתפתחים?
אז בעצם כשאנחנו מסתכלים על שווקים מתפתחים, אנחנו מסתכלים על middle and low income countries, אנחנו מסתכלים על אפריקה, על הודו, אמריקה הלטינית, אירואסיה. בעצם אנחנו מדברים על דרום מזרח, אז אנחנו מדברים על מרבית העולם, אבל בעצם שם אנחנו רואים את האימוץ של טכנולוגיות בתחום הבריאות, בתחום הפינטק, קדמה מאוד משמעותית, leapfrogging ברמת התשתיות הטכנולוגיות, ובעצם יש המון מקום לחברות ישראליות לפרוץ תוך השווקים האלה, ולבצע גידול משמעותי וסקיילינג, משהו שמאוד מורכב הם לעשות בישראל, ובשוק האמריקאי יש הרבה מאוד תחרות. אבל בעצם הפערים, הכשל שוק שקיים בשביל להגיע לאותם שווקים הוא מאוד גדול. אנחנו מסתכלים הרבה פעמים על כשלי שוק בעולמות הטכנולוגיה, אבל אם תחשבו על זה, בעצם הפער בידע, הפער בשותפים, הפער בהבנת תשתיות טכנולוגיות, הפער בהבנת שרשראות ערך, תפיסת הסיכון שיש במדינות האלה, מדינות בעצם מתפתחות, לאמץ טכנולוגיות חדשות, זה הכל כשלי שוק שמישהו צריך לגשר עליהם.
וזה תפקיד הממשלה?
זה תפקיד הממשלה להבין בעצם איזה משרדים צריכים להיות שם, בשביל לאפשר לאותן חברות ישראליות לגדול. נכון שאנחנו רוצים להשאיר את המו"פ בישראל, אבל בסוף, בלי גידול משמעותי של חברות, אנחנו לא יכולים לחיות על חברות שעושות אקזיטים. אנחנו רוצים להיות גידול של חברות, אנחנו רוצים להיות ההתרחבות שלהם, אנחנו רוצים להיות את האפשרות שלהם לעשות אדפטציה לטכנולוגיות, ולהגיע למקומות שונים בעולם. להציע מוצרים חדשים, להציע טכנולוגיות חדשות. טכנולוגיות שהיום משרתות את העולם המפותח, לא נכונות לעולם המתפתח, ולכן חבל להגביל את עצמנו לאותן טכנולוגיות, ולא לפתוח אפשרויות חדשות. ויש לנו בישראל את היכולות, אנחנו יודעים לקרוא את השווקים, אנחנו יודעים לעבוד ב-B2B2C, שזה בעצם לעבוד מול עסקים וגם מול לקוחות, ואנחנו יודעים לעבוד גם עם ממשלות, וגם עם קרנות בינלאומיות, אז למה לא להגיע ל-Frontiers חדשים? Frontier Markets.
איך זה עובד בפועל? אוקיי, הממשלה מחליטה שהיא רוצה שסטארט-אפים ישראלים יגיעו ל, כמו שאמרנו, Global South, רוב העולם היום, והסטארט-אפים הישראלים לא מגיעים לשם. מה הממשלה יכולה לעשות בשביל לעודד את זה דה פקטו? את השיתופי פעולה ואת ההגעה הפרקטית.
נכון, אז קודם כל יש פה עניין של לאתר מנגנונים מגבילים במדינות היעד שמאפשרות את החיבור לשטח, ההבנה של האתגרים, ההבנה של הצרכים, המיפוי של השותפים, מה קורה בשוק הפרטי באותן מדינות ואיך השוק הפרטי שלנו יכול לחבור לשוק הפרטי במדינת היעד בצורה המיטבית וגם להבין מה אופי שיתוף הפעולה, האם אנחנו רוצים לעשות מחקר ופיתוח משותף? אולי לא, אולי השוק הפרטי במדינת היעד שלנו מבוסס רק על small and medium enterprises, ופה מדובר על שיתופי פעולה שהם יותר ייצוא הטכנולוגיה הישראלית והאפשרות להעצים חברות מקומיות בלהטמיע אותה. אולי אנחנו מדברים בכלל על פיילוטים באופי שלהם, כלומר הקצה של השרשרת של הפיתוח, אני כבר עכשיו רק צריך להוכיח את ההיתכנות של הטכנולוגיה בשטח, בשביל לתת טראקשן, בעצם מישהו שירצה את הטכנולוגיה שלי, בשביל עכשיו לפרוץ לשוק בצורה מסחרית. אז קודם כל הממשלה צריכה לבוא ולהגיד, אחד, מי הם הקאונטרפארטס שיכולים לעזור לאותן חברות הישראליות, איך אנחנו ממפים את השטח שם, ואיזה סוג של שיתופי פעולה אנחנו מבקשים לעשות. אבל הצד העוד יותר משמעותי הוא הצד המימוני. בסוף אנחנו רואים, ולא רק מדינת ישראל מכירה בזה, גם מוסדות פיננסיים בינלאומיים מכירים בקלאש, בהתנגשות שיש, בין הרצון של ישראל להשקיע בטכנולוגיה וההימנעות שלה משוק חדש, למול הרצון של מדינות מתפתחות להכניס דברים לשוק, אבל הימנעות מטכנולוגיה, ומישהו צריך לגשר על הפער בהתנגשות הזאת. הפער כדי להוריד את הסיכון, לעשות מיטיגציה לסיכון של שני הצדדים, היא רק על אותם גופים שמרוויחים גם אם השותפות הזאת היא כושלת. מה זאת אומרת? המוסד הפיננסי, המדינה, היא תשקיע בשותפות הזאת, ולשני הצדדים יש שווה לשתף פעולה. אם הם הצליחו, מדהים. אבל גם אם שיתוף הפעולה הספציפי הזה לא הצליח, התוצרים שיצאו ממנו כל כך גדולים, שהמדינה או המוסד הפיננסי שהשקיע, מרוויחים מאוד. והפיתוח של הכלכלה והתשתיות והצועה למדינות היא כל כך גדולה, שזה שווה לקחת את הסיכון על זה.
פטריסיה, גם אצלכם זה ככה? בעצם מה שאת רואה זה פער מימוני שאתם סוגרים, ואם הניתוח הצליח והחולה מת, זה לא כל כך משנה?
קודם כל, בתפקיד הרשות, ברור לגמרי שאנחנו רוצים גם לראות כישלונות. כי אם לא ראינו מספיק כישלונות, זה סימן שבעצם לא ניסינו מספיק. זאת אומרת, בחדשנות יש תמיד אחוז מסוים של סטארט-אפים שלא מאפשרים להיות חברות גדולות יותר, שלא מצליחים לגייס הון, שלא מצליחים לגייס לקוחות, שלא מפתחים מודל עסקי, שהטכנולוגיה כושלת. והתפקיד של רשות החדשנות זה לקחת חלק מהסיכון הטכנולוגי הזה, כדי לעודד יותר עשייה ויותר חדשנות ולאפשר. אז אם תמיד אנחנו מסתכלים כמה הצליחו, כמה לא הצליחו, אם יש יותר מדי הצליחו, סימן שלא לקחנו מספיק סיכונים, ווייס ורסה. אז כן, לגבי ספציפית התפקיד שלנו בזירה החברתית ציבורית, אנחנו גם רואים את עצמנו כ-enabler של כל תעשיית האימפקט הזה, גם בישראל. ואנחנו גם רוצים לראות, לעזור לחברות להיות investment ready, לסבב גיוס עתידי, על ידי אולי משקיעי אימפקט, או שידעו, שילמדו לעשות מדידה של ESG בצורה יותר, או בכלל להתחיל בכלל את השיח הזה באקוסיסטם של החדשנות הישראלית, כי אנחנו רוצים לעזור להם להיערך להמשך. זאת אומרת, התפקיד של הממשלה הוא תמיד בעיקר, זאת אומרת, של רשות החדשנות בנושא של מו"פ, הוא תמיד בשלבים הראשונים של הפיתוח, של הטכנולוגיה. וזה תמיד במאצ'ינג גם עם שוק פרטי. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא נממן 100% מפרויקט מו"פ. אנחנו תמיד נעשה את זה במאצ'ינג עם השוק הפרטי. וכמה שהחברה תתקדם יותר, היא אמורה להביא כבר אחוזים יותר גבוהים של מימון פרטי.
אז נגעת באמת ברצון הזה של הרשות להיכנס יותר ויותר לעולמות האימפקט. גם מאוד מעניין אותי למה. כמובן שאני חושב שזה מאוד חשוב, אבל למה זה תפקיד הממשלה עכשיו להיכנס לעולמות האלה?
דעתי שזה לגמרי תפקיד של הממשלה. זאת אומרת, אם אימפקט, אז הממשלה צריכה להיות, זאת אומרת, היא צריכה להיות מובילה אפילו בתחום, לדעתי, והיא לא צריכה להיגרר. זאת אומרת, היום, היסטורית, רשות החדשנות ואז המדען הראשי, התעסקו רק בנושא של מימון מו"פ ולקחת חלק מהסיכון הטכנולוגי. יותר ויותר, אני חושבת שאנחנו נראה את הממשלה לוקחת הובלה ממש על אתגרים גדולים יותר, זאת אומרת, על נושא של משבר האקלים, למשל. לגמרי ברור שהממשלה צריכה להיות בפרונט סיט, ולא רק להגיד, אוקיי, אנחנו לוקחים רק חלק מהסיכון הטכנולוגי, והחברות יודעות באיזה סקטורים כדאי להשקיע, ואנחנו רק נשלים את הפער כדי לעודד אותם להשקיע בחדשנות טכנולוגית. פה יש עניין של יעדים, יש עניין של איכות, למס פחמן, להורדה בפלטות, ואם אנחנו לא ניקח את ההובלה הזאת, אנחנו גם נראה את החברות הישראלית, בדיוק כמו שהילי אמרה על שווקים מתפתחים, לא יכולים להתחרות על מכרזים במדינות אחרות, רק בגלל שהם פשוט לא ידעו להיערך לזה כמו שצריך.
אז בעצם אתם עושים את החלוקה אבל לשתיים, אתם עושים את החלוקה במסלול שמתעסק בהון אנושי, על בעצם תרת הפיתוח מספר 8 של האום, שזה צמיחה כלכלית, פנימה לתוך המדינה, ואת אומרת, חוץ מזה אני רוצה להסתכל על 17 מטרות הפיתוח האחרות, או 16 אם אנחנו לוקחים את 8 החוצה, אז 16 מטרות הפיתוח האחרות, ולהסתכל החוצה לעולם מתוך הבנה שבעצם החברות הישראליות לא יוכלו להתחרות, וזה תפקיד הממשלה לוודא שהן תחרותיות.
נכון.
ואז איזה כלים ספציפיים אתם משתמשים בהם, או איזה מנגנונים את חושבת שהם הכי אפקטיביים בשימוש בשביל שזה יקרה?
אז אנחנו בדיוק עובדים היום על כמה דברים במקביל, זה עדיין בעבודה, אז אני לא יכולה לחשוף לגמרי את הכל, אבל אנחנו עובדים על שני דברים. אחד, אנחנו מפתחים אסטרטגיה בנושא של אקלים, כי בעצם אנחנו שנים תומכים בסטארט-אפים בתחום הקלינטק, בזמנו קלינטק, בכל מיני שלבים, בכל מסלול הרשות, אם זה בפיילוטים עם הגנת הסביבה, אם זה בבינלאומי, אם זה במסלול אתגר, שאנחנו גם מנהלים בזירה חברתית ציבורית בנושא של שווקים מתפתחים. יש זאת אומרת הרבה מנגנוני תמיכה, אבל לא הסתכלנו על זה בצורה רחבה, כדי לראות איפה הכשלים הספציפיים לתחום הזה, ואיך ישראל יכולה להיות מעצמה, ולהיות מהמובילים בתחום הזה. זה נושא אחד. והנושא השני הוא היערכות להשקעות אימפקט ולהשקעות ESG. ואנחנו עושים איזושהי עבודה פנימית על קצת, גם לשנות את מנגנוני הערכה שלנו, כדי גם לכלול היבטים של E ו-S, בעיקר בהערכה של הבקשות. וגם עובדים על העלאת המודעות בקרב קהל הסטארט-אפים לנושא של ESG, וגם בקרב המשקיעים.
הילי, גם אצלכם בעצם יש את, בשווקים מתפתחים את המחשבה של ESG, השקעות אחריות חברתית סביבתית ועם ממשל תאגידי תקין, או שבעצם כשאנחנו מדברים על שווקים מתפתחים, אנחנו, מה שמעניין אותנו זה ה-SDGs, מטרות הפיתוח של האום, ואיך המטרות האלה בעצם באות לידי ביטוי בשווקים שבהם מטרות פיתוח כמו 1 ו-2, מיגור העוני, מיגור הרעב, הם הכי קריטיים בעצם.
אני חושבת שהאופציה השנייה של התעסקות ב-SDGs, אבל זה מעבר לזה, זה הסתכלות על תחומי היתרון היחסי של ישראל. כלומר, זה לא שאנחנו מסתכלים across the board ואומרים, אוקיי, יש 17, we're gonna tackle את כל ה-17. לא, אנחנו צריכים להבין איפה יש את הסוויט ספוט בין תחום יתרון היחסי שיש לישראל לבין מה שאותן מדינות צריכות, וזה לא גורף, כלומר אתה, וזה היופי גם בלהבין את אותם שווקים מתפתחים ואת ה-SDGs, אתה צריך לדעת לעשות פינפוינט, איפה יש מדינה שיש בה צורך אקוטי, שאנחנו ביכולות שלנו כמדינת ישראל, בידע שלנו, בחוזקות של החברות שלנו, יודעים לענות עליהם, ולייצר את אותה פלטפורמה, וכאן נכנסת המדינה, שזה לייצר את הפלטפורמה שמגשרת ומאפשרת בעצם את החיבור בין היכולות שלנו לצרכים של אותה מדינת יעד ושל האוכלוסייה שלה. עכשיו חשוב לי להגיד, כשכל הזמן שואלים האם זה התפקיד של המדינה, בסוף התפקיד של המדינה זה לייצר הזדמנויות. אם אתה לא שם, אתה חוטא בלייצר הזדמנויות. אתה בעצם הדרת את עצמך מלפתוח את כל העולם עבור התעשייה שלך. ואז בעצם מה עשית בתור מדינה? עכשיו, במקביל, המטרה שלך היא לייצר win-win. כשאנחנו מדברים על פיתוח בינלאומי, אנחנו לא מדברים על סיוע. אנחנו מדברים על איך אני בתור high-income country, יכול לייצר אימפקט ב-low-income country, תוך ידיעה ברורה שאני מקבל ערך. בלי הווין-ווין הזה של הצורה כלכלית לצד הצורה החברתית, בעצם השיתוף פעולה הזה, הסימביוזה הזאת בכלל לא הייתה עובדת. ולכן נכון שנהיה שם.
המדינה מודדת את השינוי החברתי, או שהמדינה מודדת את כמות הכסף שעבר בין שני השווקים, השוק הישראלי והשוק השני שהיא מכוונת עליו? או השלישי או העשירי, לא משנה.
המדינה מודדת הרבה מאוד דברים, כי גם כשאני היום מאפשר ותומך בחברה לגשת לשוק מתפתח, יכול להיות שפה יצרתי capacity building ופיתוח יכולות חדשות, ועשיתי אדפטציה למוצח ששב פתח לי הרבה מאוד שווקים חדשים, ותרמתי פה לכלכלה המקומית, אבל בזמן שבו יצרתי לחברה שוק חדש, שכמו שאמרנו יכולה לעשות בו סקיילינג, החברה עצמה יכולה למדוד את האימפקט החברתי והכלכלי שלה. האם היום המדינה עצמה או רשות החדשנות לשם כך מודדת באותה מענק את התשואה החברתית? אין לנו את זה היום בילטין. אני חושבת שמה שפטריסיה אומרת הוא מדויק, שהיום יש הרבה יותר מודעות לזה, ולכן זה עכשיו ככה מטמיעים את זה ורואים איך מכניסים את זה לתוך הפעילות של הרשות. אנחנו עוד לא שם לגמרי, אבל אנחנו בהחלט עובדים על זה.
אני אשמח לשאול אתכן שאלה שיש לך כזה חלק א' וחלק ב'. אז חלק א' שלה היא בעצם מה הטרנדים הכי מעניינים שאתן רואות בשוק היום. פטריסיה, נתחיל איתך.
אני חושבת שיש מרוץ מטורף עכשיו לנושא של ESG, זאת אומרת כולם מדברים ESG, קרנות, מוסדים, משקיעים, בכל מקום, ויש פה איזושהי סכנה ל-ESG Watch. צריך לשים לב שאנחנו באמת לא מייצרים עבודה שהיא counterproductive. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות שבאמת מודדים דברים שהם משמעותיים ושיש להם באמת אימפקט. יש יותר מדי מדדים, זאת אומרת, יש יותר מדי דרכים למדוד, וזה יכול לייצר רעש במקום תועלת. בסוף אני חושבת שחברות צריכות להסתכל על מה המוצר שלהם עושה. ומה הפעילות של החברה עושה, ולא להיכנס יותר מדי למדידות של כל מיני דברים שהם פחות קשורים. אז צריך לנסות למקד את המאמץ.
הילי, מה את חושבת ממה שקורה היום בשווקים המתפתחים? מה הטרנד הכי גדול? הכי חם?
וואו, הכי חם, זה putting me on the spot. אני כן רוצה קודם כל להגיד שמה שפטריסיה אמרה, אני מזהה אותו כטרנד והיא צודקת, יש טרנד מוסדי. אנחנו רואים, ולא מעט כתבות גם יצאו על זה, על זה שאנחנו רואים את 2021 ו-2022, כמקום ש-institutional trend, לבוא ולהתגייס לתוך הדבר הזה שנקרא אימפקט.
כלומר, המשקיעים המוסדיים.
נכון. ואנחנו רואים תזוזה לכיוון הזה, וזה מאותת כטרנד חם, אני עוד נזהרת ככה לנעוץ את זה, אבל בוא נראה. תראי, מגדר ואקלים תמיד יהיו טרנדים. אני חושבת שטרנד שהוא מעניין בעולמות האימפקט, זה הטרנד האינדיבידואלי. אנחנו רואים את המקום הזה שבו כל אחד מחפש לייצר אימפקט בעולם הקטן שלו. ויכול להיות שזה ההשתנות של הדור, יכול להיות שזה שינוי בתפיסת העולם, אבל אנחנו באמת רואים את הפוסט הזה של האישה ששלחה את ששת הילדים שלה לנקות את הגינה הציבורית, כי נמאס לה מזה שהיה מלוכלך, ואת הגן, את השכונה שהחליטה שהיא נפטרת מחד פעמי, וכל השכונה רכשה ביחד כלים רב פעמיים, ואפילו את הסיפורים האלה על איך משקיעים קטנים מתאחדים דרך רדיט בשביל לתת קונטרה, לשורטינג של סטוק על ידי משקיע ענק. אז אנחנו באמת רואים, כל אחד בוחר...
אם איבדתם את הילי בשלב הזה, אנחנו אחרי זה נעשה מילון רץ מתחתיה.
אז אנחנו בעצם רואים את המקום הזה שבו כל אחד דופק על שכון ואומר, זה האימפקט שלי? אני רוצה להיות שמה? אני עכשיו אפעל לקדם את זה. וזה חדש, וזה מרענן, וזה מאוד יפה לראות.
אז מהאופטימי אני אעבור לחלק ב' של השאלה, שהוא קצת פסימי, מה האתגר הכי גדול בתחום כרגע?
האתגר, זאת אומרת, אני דווקא עניתי משהו שלילי על השאלה החיובית, אז אני אנסה לענות משהו חיובי על השלילי. אני חושבת שבסופו של דבר יש ממש, אנחנו רואים באמת שינוי מיינדסט. גם בעולם, זאת אומרת, ביידן, גרין ניו דיל, גם באירופה, גם בישראל, יש ממשלה חדשה, יש לנו שרות בכל משרד חשוב לדעתי, ויש מומנטום, ואנחנו צריכים לדעת לתפוס אותו, כדי באמת לייצר אימפקט, והמשימה היא לא פשוטה, היא ממש לא פשוטה, אני חושבת שאנחנו נראה יותר, ואולי זה אחד מהדברים החיוביים שהקורונה הביאה, זה שהממשלות מבינות שהן צריכות לחזור להוביל בכל מיני תחומים, ולא רק להגיד, או, טוב, אנחנו לא יודעים כל כך איך לעשות את זה, שהשוק הפרטי יפתור את הבעיות, ואנחנו רק נעזור ולא נפריע. אני חושבת שאנחנו יותר ויותר נראה ממשלות מתגייסות לאתגרים גלובליים, כמו משבר האקלים, ופה יש יעדים שהם יעדים מאוד ברורים, יש להם דדליין, יש את הסכמי פריז, ואנחנו צריכים להיות הרבה יותר בהובלה, ואני חושבת שמה שחיובי בסיפור הזה, זה ההתגייסות של הממשלות.
הילי, אתגר?
אז אני חושבת שהאתגר האמיתי, ואני מסתכלת רגע על ישראל, זה בעולם האימפקט לצאת מאזור הנוחות, לקחת סיכון, לראות איך אנחנו מרחיבים את גבולות הגזרה, מגדילים את ההוגה, גם בעולמות האקדמיה, גם בעולמות של יצירת פייפליין, באמת לבוא ולהבין שאנחנו לוקחים את האתגר הזה על עצמנו, ועוזרים ליזמים, ואני גם מסתכלת רגע באמת בכובע של הפיתוח הבינלאומי, להסתכל על אותם שווקים ולהגיד, אני לוקח סיכון ואני הולך לשם, ובעצם להביא את הכסף לאפשר לאותם יזמים להגיע לשם.
אז אמנם לא בנימה אופטימית, אבל בכל זאת אנחנו נעבור לסבב הבזק שלנו. ובסבב הבזק בעצם אני אשאל אתכן שאלה של משפט קצר, והתשובה היא משפט קצר, ולא נערכנו מראש, וזה הכי כיף. ואנחנו נתחיל ממהו הסרט, ספר, פודקאסט, לא משנה, שאתם ממליצים עליו למי שרוצה להיכנס לתחום.
שני דברים. א', ספר החדש של ביל גייטס על משבר האקלים. אני חושבת שהוא מאוד ממחיש את המשבר בצורה הרבה יותר ברורה, וכדי לדעת מה ההשפעה האמיתית. זאת אומרת, כל הנושא הזה של משבר האקלים נשמע לנו מאוד מאוד גדול ומאוד רחוק ומאוד גלובלי, אבל כשאנחנו מפרטים אותו, מבינים שאנחנו בעצם צריכים לשנות את הדרך שאנחנו גם מייצרים מוצרים, גם מנהלים תחבורה, גם מזון, ואפשר ללמוד מהספר הזה איך בעצם לפרט את זה לאסטרטגיות בכל התחומים האלה. זה דבר אחד, אני לא זוכרת את השם של הספר, אבל...
אנחנו נמצא אותו ונעלה אותו לאתר, על דאגה.
הספר השני הוא הספר של מריאנה מצוקטו על Mission Economy, והיא מדברת על זה שאנחנו צריכים לחזור בעצם לקבוע יעדים גדולים ושאפתנים, ולא להסתפק. בדיוק מה שאמרתי מקודם על התפקידים של ממשלות, זה לא רק לפתור חסמי שוק, אלא גם להוביל בתחומים מסוימים, ואני חושב שהיא מסבירה את זה הרבה יותר טוב והרבה יותר מפורט, ומאוד מעניין לקרוא את הספר.
אני ממליצה למי שרוצה להיכנס לעולמות האלה, לעשות דיפ דייב לתוך החומרים של ריקרדו האוזמן. אני רוצה להגיד שהוא הקראש שלי. לקח לי המון זמן לזקק את התשוקה שלי לעולמות כאילו פיתוח בינלאומי ולהשפקים המתפתחים, והוא דן בלמה יש מדינות עשירות, ולמה יש מדינות עניות, ומה המשמעות של דיוורסיפיקציה, ואיך נראה העולם הטכנולוגי, ולמה אנחנו צריכים לשכלל את המוצרים שאנחנו מייצרים ומייצאים, והוא מרתק, והם יצרו אטלס בהרוורד, ואתה יכול לראות את כל המדינות, וזה פשוט להתאהב.
פנטסטי. אם הייתם צריכות לבחור ארגון אחד, זה לא יכול להיות ארגון שקיבל מענק רשות, בין אם זה בארץ ובין אם זה בעולם, שאתם אומרות, וואלה, אני עוקבת אחרי הטוויטר, בלוג, whatever שלהם, כי אני חושבת שהם ממש cutting edge בעולמות שלנו.
אחד הארגונים המעניינים שיצא לי גם לקחת חלק בפעילות שלו, גם בהודו וגם באפריקה, זה סאנקלפ. הם פורום סופר ייחודי, שבעצם מגבש בשלוש אירועים בשנה, את כל תעשיית האימפקט לשווקים מתפתחים, הם מביאים אותם מכל העולם, המרצים הכי טובים, חברות multinational corporations, כמו של ומייקרוסופט, שיש להם אג'נדה חברתית מאוד מאוד חזקה. הם מביאים באמת מאות סטארט-אפים לבוא, להציג, לנטוורקינג. הם עושים עבודה מדהימה, הכנסים שלהם סופר מרתקים, יש להם המון חומרים אונליין. הם גם עשו בתקופת הקורונה את הכנסים שלהם דיגיטליים. אפשר לראות, אני ממש ממליצה לעקוב אחרי הארגון. חברת זברה מדיקל, שבמקרה קיבלה מענק מקרן הודו ברשות החדשנות, ולכן אני בייס. החברה עושה דברים מדהימים, עובדת בשווקים מתפתחים, הצליחה לייצר גם פתרונות לזיהוי COVID, כי הם עובדים על respiratory ורדיולוגיה, פתרונות לטוברקולוסיס, לשווקים מתפתחים, לזיהוי מוקדם, והם באמת, זו חברה מרתקת, ממש שווה לעקוב אחריהם.
אחד מהיתרונות של האקוסיסטם הישראלי, זה בעצם כמות הסטארט-אפים בתחום ה-AI, שבעצם מתחברים לאתגרים גדולים. ואני לא רוצה לתת אחת, כי יש כל כך הרבה, אבל למשל זאפ מלאריה, שעובדת על נושא של מיגור מלאריה, מתעצלומי אוויר, ומצליחים לזהות מאגרי מים, כדי להפנות צוותים של טיפול, ולמנוע בעצם התפרצויות של מלאריה במדינות מתפתחות. או זברה מדיקל באמת שהזכרת בתחום ה-AI, או חברה בשם סרנוס, שעושה מניעה של ניתוחים מיותרים, על ידי זיהוי של הצלבה של מידע. זאת אומרת, אנחנו נראה יותר ויותר שילוב של דאטה ואנליטיקס לשימוש בהרבה מאוד תחומים, ואני חושב שזה מה שמאוד מרגש היום, כי זה באמת משלב את היתרונות הישראליות מול ה-SDG.
ושאלה אחרונה, ואנחנו שואלים אותה את כולם וכולן, אני מקווה שתענו בכנות. מה הרגל הכי לא חברתי סביבתי שלכן?
אני נוסעת באוטו בדרך לירושלים, לעבודה, 3 פעמים בשבוע.
אני מכורה לפיצ'יפקס שמקשטים שולחנות אירוח, 1 פעמים כאלה, כל מיני דוקרנים ודגלים ומפיות יפות, וכל מה שאתה ממש לא אמור להשתמש בו.
אבל חוץ מזה, אני גם עושה קומפוסט בבית, ויש לי גינה קהילתית, ואני כאילו מבטלת את הטביעת הרגל הפחמנית שלי על ידי דברים אחרים.
ואנחנו נעודד אתכם גם לבטל את טביעת הרגל הפחמנית שלכם על ידי ביטול הרגל רע ברגל טוב, ונודה להילי הירט ולפטריסיה ליהי אנגל, על זה שהייתן איתנו היום. תודה רבה לכם שהזנתם והזנתן לפרק נוסף של דאבל אימפקט. תודה מיוחדת לעידן מגדיש המפיק, לרות מועטי עוזרת ההפקה, לאופיר גל עורך הסאונד, ולאביתר אלעד על הפתיח והשיווק. לא יכולנו להקליט את התוכנית הזו ללא תמיכתה של קרן אדמונד רוטשילד והליווי של אימפקט ניישן. תודה רבה גם לגוגל קמפוס על האירוח. אתם מוזמנים להקשיב לכל הפרקים של דאבל אימפקט באתר קרן אדמונד רוטשילד, והם זמינים בכל אפליקציית הפודקאסטים. באתר אפשר לקרוא גם חומרים מעניינים נוספים בתחום, ולשלוח לנו בקשות ותגובות. אנא דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים בה אתם משתמשים ומשתמשות, בכדי שעוד מאזינים ומאזינות יוכלו לגלות אותנו. נשתמע בפרק הבא.